יזמות או למות עם יוסי דן בכל יום רביעי בשעה 10 בבוקר ברדיו החיים הטובים.
בוקר טוב לכל המאזינים, כאן יוסי דהן בתוכנית יזמות עולמות, ואיתנו באולפן היום רועי רמון, מנהל אקסלרטור של אינטל ישראל, IPP, Ingenuity Partner Program. אז קודם כל שלום רועי, ותודה שהצטרפת אלינו לתוכנית.
היי, שלום.
אוקיי רועי, אז בדרך כלל אנחנו מתחילים בתוכנית בנושא שלשמו התכנסנו לדבר, שזה בעצם התחום שאתה מתעסק בו, אקסלרטור של אינטל. אבל בואו נתחיל ממקום שונה ככה קצת הפעם. אז כשדיברנו בטלפון לפני התוכנית, סיפרת לי על הרוח היזמית שלך עוד כשהיית ילד. אז בואו ספר לנו קצת מאיפה הכל התחיל ועל הניסיון שלך בתור יזם.
בטח. תראה, דבר ראשון, להיות יזם זה לאו דווקא אומר לקחת ולהקים חברה מרוויחה. להיות יזם זה לראות בעיה ולנסות לפתור אותה. זה לראות משהו שהוא קצת חריג ולנסות לחשוב בצורה אחרת ממה שאנשים אחרים חושבים, או לתפוס את הבעיה בצורה אחרת. מאז שהייתי ילד, אני כל פעם הסתכלתי, חיפשתי בעיות זה שבניתי לחדר שלי מערכת אזעקה בגיל 12, ועד ל-BBS שהקמתי ועבד ומחרתי תכנים דרך האינטרנט.
BBS, שזה אומר?
BBS, זה כבר היסטוריה נראה לי, זה האינטרנט של פעם, היית משתמש בדיילאפ בשביל לחייג לתוך סרבר, ואז היית בעצם מוריד את הקבצים מתוך המחשב שהיה אצלי בבית, כשכל התשלומים נעשו בעצם במעטפות שהגיעו הביתה עם צ'קים ומזומן.
וואו, ההורים שלך בטח היו מאוד גאים בך באותו זמן.
אני לא יודע, אתה יודע, זה תקופה שאני לא חושב ש... כן, מחשבים זה היה, זה לא היה בהייפ כמו שהיום. זאת אומרת, אני חושב שזה היה הרבה פחות במודעות. אני חושב שעיקר הדחיפה זה היה לצאת החוצה. ובאמת, בגלל שהייתי כוח שקו במחשבים, בערך בגיל 16, לקחתי את החסכונות שלי וקניתי מועדון בתל אביב.
וואו.
דיסקוטק, כן.
איזה שיפט מטכנולוגיה.
כן, זה לא שהפסקתי לדסק עם טכנולוגיה באותה תקופה, אבל זה היה מה שנקרא אירוע מחשל, ללכת ולנהל בגיל כל כך צעיר. אמנם היה לי שותף שהיה הרבה יותר מבוגר, אבל זה אתגר מאוד מאוד משמעותי, ואני חושב שזה חלק מהרוח, זה להסתכל על בעיות, לא לפחד, לבוא, לנסות להבין, לפרק את הבעיה לגורמים, ולנסות לפתור אותה. בדיעבד זה פשוט אירוע שברור שאם הייתי עושה את זה היום בחיי הבוגרים, זה היה נראה אחרת, אולי הרבה יותר טוב, אבל זה אירוע שגורם לך ללמוד הרבה מאוד על איך דברים מתנהלים ואיך הם עובדים. אחר כך שהתגייסתי לצבא, אז נפרדתי מהעסקים האלו, לשמחתי.
המועדון שדיברת עליו קודם, זה היה לפני שהתגייסת לצבא בכלל?
כן, כן.
וואו.
זה בגיל, נקרא לזה אפילו, מאוד מאוד צעיר. בגיל 16, זה היה תוך כדי התיכון, זאת אומרת, הייתי הולך, מסיים את העבודה בלילה במועדון, ניגש בבוקר, ישן שעתיים, ניגש בבוקר לבגרות. זה היה מאוד מעניין, תקופה מאוד מעניינת. ואחר כך השיפט הקאט שהיה לי, שהתגייסתי לצבא, היה מאוד חד, כי התגייסתי לקורס טייס, אז היה מאוד, מאוד, נקרא לזה, אפילו טראומטי, במקום שאתה שולט בהכל, מנהל, מחזיק את כל הדברים, פתאום אתה
צריך לקבל מרות.
לקבל מרות, זה היה תהליך שנקרא לזה, הוא היה קצת קשה. אחר כך נפרדתי מזה וחזרתי לאהבה שלי, אני מאוד אוהב את הים, בסוף סיימתי קורס חובלים. נראה לי שזה מסלול די שגרתי לעזוב את קורס טייס ולהגיע לקורס חובלים. אבל זה מעניין, כי זה נתן גיוון, גיוון מאוד טוב, זה נותן גיוון ומרחב מאוד, מאוד גדול, והסתכלות על, הסתכלות מאוד רחבה על הדברים. זאת אומרת, אם אני מסתכל גם על, על האנשים מסביבי, אנשים שמצליחים, או אנשים שהצליחו ועשו דברים, או עשו דברים גדולים בחיים שלהם, הם נגעו בהרבה מאוד דיסציפלינות שונות בחיים שלהם. ואני חושב שזה אחד מהדברים שהקנו לי הרבה מאוד, הרבה מאוד יכולות, העובדה שאני בעצם נגעתי, נגעתי בהרבה מאוד תחומים, אבל מצד שני יש תחום שאני, תחום המחשבים, אלקטרוניקה ומתמטיקה, שזה תחום שתמיד, תמיד אהבתי אותו יותר, אבל כל שאר התחומים היו מאוד רלוונטיים עדיין.
אז חזרת, חזרת לתחום הטכנולוגי אחרי הצבא.
כן, גם, מן הסתם גם במהלך הצבא קצת, אבל אחד מהאירועים החזקים בחיים שלי היו שבכלל באתי, אני אמרתי, כן, תוך כדי הצבא, התחלתי לסיים את התפקיד האחרון שלי בצבא, ואמרתי, אוקיי, בוא נראה איפה, אני הולך ללמוד. התחלתי לחפש, מה לעשות, אמרתי, נלמד מנהל עסקים, זה תמיד טוב. אני הייתי טוב בעסקים, לך ללמוד מנהל עסקים. והלכתי לבין תחומי, וישבתי וחיכיתי לדיקן לבית ספר למנהל עסקים, כי רציתי לדבר איתו לפני. ולידי ישב הדיקן, שמעון שוקן, שהיה הדיקן של בית ספר למדעי המחשב, והוא שאל אותי, מה אתה עושה? אז אמרתי לו, אני רוצה לשמוע מה זה הלימוד, כאילו, מה לומדים במנהל עסקים, למה אתה נפגש עם הדיקן, כי אני רוצה, מה שנקרא, אני רוצה להבין, לאן אני, איפה אני מפקיד את השלוש שנים הקרובות שלי. אז הוא הסתכל עליי ואמר לי, אתה הולך להפקיד אותם בבית ספר למדעי המחשב. אז אמרתי לו,
יש מחירות טוב.
אמרתי לו, תשמע, לא נראה לי. והוא אמר לי, אחרי שאתה מסיים פה, תבוא אליי. וישבתי אצלו, אני חושב שמשהו בסדר גודל של 4 שעות. ופשוט מאוד התאהבתי גם במקום, גם בבן אדם עצמו. ופשוט מאוד ככה התגלגלתי, למדתי מדעי המחשב. ממש לקחתי והתפתחתי, לי תוך התחום הזה. עבדתי בסטארט-אפים כמו אנברה, ויוליין לפני זה. ואנברה אחר כך נרכשה גם על ידי אינטל, ככה בעצם הגעתי, לאינטל. אינטל זה חברה, היא גדולה וותיקה, אבל מצד שני יש לה רוח יזמית מאוד, מאוד חדה בפנים. היא מאוד, החברה עצמה, בתור מי שנמצא שם די הרבה שנים, היא מאוד מפתחת את ה, נקרא לזה,
חדשנות?
לא, זה מיצוי, אתה מרגיש שאתה יכול למצוא את עצמך. זאת אומרת, אתה לא מרגיש שמדכים אותך, ואתה מרגיש שאתה יכול לקחת רעיונות ולעשות איתה משהו. מעבר לזה, היכולת שלך לייצר אימפקט בתוך חברה ש המציאה את המעבד, את ה-USB ועוד הרבה מאוד דברים מדהימים אחרים, היכולת שלך לייצר משהו קטן שמשפיע על מיליוני אנשים הוא משמעותי, וזה זה די מרגש. אתה הולך ואתה עושה משהו ופתאום זה מגיע להפצה של מאות מיליונים, של אנשים משתמשים בזה בעולם. זה אתגר, זה מאוד מעניין. ודבר שני, זו חברה גדולה מאוד, אז יצא לי לעשות כל מיני תפקידים, כולל קצת בארצות הברית, כמה, נקרא לזה, כישלונות מהדהדים שהיו עם הוויימקס, לדוגמה, זה גם נושא שלימד, אני חושב שאחד מהדברים שלימדו אותי בדרך, זה גם לראות איך דברים נכשלים. אני חושב שזה לא פחות חשוב.
אלה השיעורים הכי טובים.
כן, זה שיעורים, אבל הצרה אצלנו, כולם, אני חושב שכל האנשים,
יש היום הרצאות בנושא הזה. למה צריך להתחשל?
כן, אני חושב שהצרה של כולנו, כן, גם אני בפרט בנושא הזה, זה אנחנו, מה שנקרא, אוהבים לשמוע על כישלונות, אוהבים לשמוע על כישלונות של אחרים, אבל אנחנו לא אוהבים ללמוד מכישלונות של אחרים. אנחנו אוהבים להתקשה לבד. ואני חושב שאחד מהאלמנטים, החשובים שאמרו לי בדרך, בדרכי העסקית, זה תיקשל ותיקשל מהר. ואני חושב שזה האלמנט שמאוד מבדיל יזמים מצליחים או לא. אחד מהחברים הטובים שלי, שהייתי גם בקורס חובלים, אדם נוימן, שהקים את WeWork. אני ליוויתי אותו במשך כמה שנים לפני שהוא התחיל את WeWork. הוא עבר לניו יורק והתחיל להקים, הקים עסק, ואחר כך עוד עסק, ואחר כך עוד עסק, ואחר כך עוד עסק. וגם כשהוא הגיע לעסק, לדוגמה, עסק של בגדי תינוקות.
אז הוא הקים את WeWork בארצות הברית?
כן, founder של WeWork. אז כשהוא, אני אתן דוגמה שלא של WeWork, כי WeWork, אנחנו, אני
חושב שרוב... פשוט לקח לזה קצת זמן להגיע לארץ אם הוא הקים את זה שם. למה הוא לא התחיל כאן?
הוא עבר לגור בניו יורק. אז הוא התחיל, okay. הוא התחיל את זה בניו יורק. אני לא חושב שהיה אפשר להרים כזאת אופרציה בישראל. זאת אומרת, האופרציה של WeWork לא... זה דוגמה של לקחת ולבחור את המיקום הנכון לעשות את לעשות את הפרויקט שלך. זה לא פרויקט שאתה יכול להתחיל אותו מישראל. זאת אומרת, האימפקט שהיית מצליח לעשות בישראל הוא לא כזה שהיית מצליח להפוך אותו למשהו שהוא sustainable או לעשות לו scaling בעולם. עכשיו, נחזור רגע למה שרציתי להגיד לגבי, הוא עבד על איזושהי חברה של בגדי תינוקות. כן. היה לו, קראו לזה קרולרס, זה היה בעצם בגדי תינוקות עם פדים לברכיים, כדי שלתינוק לא יהיו פצעים בברכיים.
יש לה רקע טכנולוגי? עם השם הזה קרולרס?
לא, לא רקע טכנולוגי, זה היה פרופר ייצור.
אוקיי, התינוקות שהם קרולרס.
פרופר ייצור בסין, וממש החברה הצליחה, היו מחירות יפות, היו הזמנות יפות, וממש הייתי איתו בתהליך מההתחלה, ואני זוכר שאחרי איזה משהו בסדר גודל של שנה, הוא אמר לי, אני הולך למכור את העסק. אמרתי לו, למה? זה עסק מרוויח, אתה מצליח, הוא מחזיק את עצמו, הוא רווחי, למה אתה רוצה לצאת? אז הוא אמר, כי זה אף פעם לא יהפוך להיות משהו גדול. ואני חושב שדווקא מהמשפט הזה, אני אקח את זה ואני אגיד, אני חושב שזו נקודה מדהימה ללימוד. זאת אומרת, לפעמים גם כשאתה מצליח, אתה יכול להיכשל. אתה יכול להיכשל כי אתה הצבת מטרה אחרת לעצמך. זאת אומרת, מבחינתנו, או מבחינת אנשים אחרים שהסתכלו על זה מהצד, זה היה נראה הצלחה. מבחינתו זה לא. מבחינתו הוא נכשל, כי הוא לא הצליח להביא את זה למקום שהוא רוצה. וזה אחד מהדברים שאני חושב שלמדתי גם כשפיתחתי את התוכנית של האקסלרטור, שאחד מהדברים הכי חשובים זה להציב יעדים שהם כמעט ברי השגה. ולמה כמעט ברי השגה? כי זה צריך להיות משהו ריאלי, אבל זה צריך להיות משהו שאתה צריך לעבוד קשה בשביל להשיג אותו. כי אם דברים מגיעים בקלות, אז הם גם יכולים להיעלם בקלות. זאת אומרת, מה שנקרא, barrier of entry, או חסם הכניסה, הוא אלמנט מאוד מאוד קריטי בתחרות, או בעבודה, או באיך שאתה ממתג את מה שאתה עושה. ברגע שמשהו מגיע בקלות, הוא גם יכול להיעלם בקלות, כי חסם הכניסה של אנשים אחרים הוא יחסית נמוך. ולכן בתפיסה הזאת, זה אחד מהשיעורים החשובים, היו להציב מטרות. כשאנחנו מציבים את המטרות, אז בעצם אנחנו קובעים איפה אנחנו נכשלים ואיפה אנחנו לא. והרבה פעמים אתה רואה אצל יזמים, תהליך של, נקרא לזה, קרסום במטרות. זאת אומרת, הם מתחילים עם יעד מסוים, וכשהם לא מגיעים ליעד, הם מורידים אותו. והם לא מגיעים ליעד, הם מורידים אותו, מנמיכים אותו, והם לא שמים לב שהם עושים את זה. וזה אחד מהנקודות המשמעותיות בתהליך, זה לזהות את הנקודה שבה יש תהליך של קרסום
אוקיי, אז אתה בתור מנטור, באקסלרטור, מסתכל על הדברים מהצד ורואה אם יש נקודה שממנה מתחיל התהליך הזה, ואתה יודע איפה לעצור אותה או איך לכוון את היזם?
כן, תראה, אני חושב ש... מנטור כמנטור, אתה לכוון, זה קשה, בסדר? אתה... יש, אני אתן דוגמה, סגן נשיא באינטל, נקרא יואב הוכברג, איש שאני מאוד מאוד מעריך, הוא משתמש הרבה פעמים בדימוי של אליס אין וונדרלנד, אליס בארץ הפלאות, שהיא בעצם הולכת שואלת את החתול, יש דרך מתפצע לשתיים, לאן ללכת, לכאן או לכאן.
כן.
אז לאן צריך ללכת, ואז הוא שואל אותה, זה תלוי לאן את רוצה להגיע. וזה, אני חושב שזה אחד מהנקודות המשמעויות, זה להבין אחד לאן אתה רוצה להגיע, ואתה צריך להיות שם בשביל לשאול את השאלות הנכונות. זאת אומרת, בתור מנטור, אני לא חושב שאתה צריך לכוון את הבן אדם שאתה עובד איתו.
זה סוג של קואוצ'ינג בעצם, לשאול את השאלות הנכונות, ויזם עצמו נותן את התשובה כדי לדעת מה הוא רוצה בעצם.
בדיוק, כי בסופו של דבר, אם אתה אומר למישהו לאן הוא צריך ללכת, אתה עשית בשבילו את הבחירה. ברגע שעשית לו את הבחירה, לא תמיד הוא שלם, הוא יכול להיות שלם עם הבחירה שלו. וכשאנחנו מסתכלים על המודל הזה, כשאנחנו לוקחים ומנסים לפרק את הנקודות המשמעותיות, נקרא לזה בדרך של יזם, הם הרבה פעמים כשהם עובדים עם corporates, עם אקסלרטורים או תוכניות שיתופי פעולה של סטארט-אפים, הרבה פעמים הם פשוט מאוד מקבלים הכוונות מהקורפורט. ואני חושב שפה זה נקודה שהיא מהותית. זאת אומרת, צריך מאוד להיזהר שסטארט-אפים ניגשים ומתחילים לעבוד עם ארגון גדול, הם מאוד צריכים להיזהר לא לקבל את ההכוונות מהקורפורט, אלא בעצם לשאול את עצמם את השאלות, האם אני רוצה להגיע לשם, לאן אני רוצה להגיע, האם זה הדרך הנכונה, ולבחור, מה שנקרא, לוודא שהם לוקחים את ה... הם בוחרים את הדרך, ולא מישהו אחר בוחר את הדרך בשבילהם.
אוקיי, אז לפני שאנחנו ממשיכים בעניין הזה, ומתחילים לדבר על האקסלרטור, ועל התרבות של הקורפרט, ולאן היא לוקחת, לאן היא לא לוקחת, בואו נצא להפסקה קצרה של שיר, ומיד נחזור. אנחנו הולכים עכשיו לשמוע את דיוויד גואטה, בפליי הארד. רועי, בבקשה. תודה שחזרתם אלינו. שוב, כאן יוסי דן, בתוכנית יזמות ולעמות, והיום באולפן איתנו רועי רמון, מנהל אקסלרטור של אינטל. אז רועי, דיברנו בחלק הראשון של השידור על עליך, על הרוח היזמית שלך ועל איזה דברים יזמיים עשית בעבר. בואו נדבר קצת על האקסלרטור של אינטל.
כן, אז דבר ראשון, אני אתקן אותך, אני לא קורא לזה אקסלרטור.
כן.
דיברתי איתך על זה גם לפני שהתחלנו את התוכנית. הסיבה שאני קצת מסתייג מהמילה אקסלרטור, זה אחד, זה מציב איזה ציפייה לגבי מה שאתה, מה שנקרא, מה שאתה נותן לסטארט-אפ. זה מאוד מתאים לקרן הון סיכון לעשות אקסלרטור כדי להגביר את להעלות האבלואציה של החברה ולהגדיל את השווי של החברה. בעולם הקורפורט, אני חושב שההסתכלות הנכונה היא בעצם 1+1 > 2. בסדר? זאת אומרת, משהו שיהיה גדול מ-2. השילוב של החיבור בין שתי החברות מייצר משהו שהוא שווה ערך יותר מאשר כל יחידה או כל יחידה בנפרד. כשהערך הזה יכול מן הסתם גם להעלות את האבלואציה של החברה, זה יכול להקנות לה כל מיני אלמנטים שיכולים לעזור לה בצורה מאוד משמעותית, אבל האלמנט, אני חושב שאחד מהאלמנטים החשובים זה בעצם הדבק או החיבור. ואם החיבור הזה לא מתקיים, הערך שהקורפורט או החברה יודע לתת לסטארט-אפ הוא יחסית לא גבוה. כשאני לוקח ומסתכל ומנתח לאחור איפה התקשרויות עם סטארט-אפים הצליחו או לא הצליחו, אז הרבה פעמים כי החיבור הזה לא היה מוצק, כי החיבור הזה היה מניעים שהם הם, 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 הם שונים. כשבעצם התוכנית שהתחלנו אותה באינטל לפני שנה, היא בעצם מלווה התקשרות שיש לאינטל לאורך למעלה מ-40 שנה שאינטל נמצאת בישראל. אינטל מאוד שותפה משמעותית באקוסיסטם הישראלי. והתוכנית הזאת היא באה בעצם למלא איזשהו פער נקרא לזה קלות הגישה של סטארט-אפים לתוך אינטל. זאת אומרת, אינטל היא כל כך גדולה וכל כך משמעותית בארץ, שבעצם לא תמיד ברור עם מי כדאי לדבר, איפה כדאי לדבר, עם מי כדאי לך להתחיל לדבר בכלל. ובעצם מה שאנחנו נותנים איזשהו נקודת כניסה כדי שתוכל להכיר את כל הגורמים. ארגון ההשקעות שם, יש לאינטל קרן הון סיכון, שאינטל מובילה, זה אחת מהקרנות הגדולות.
באמת, אז בעצם אינטל עם הקרן השקעות שלה גם משקיעה בסטארט-אפים שנמצאים באקסלרטור או...
בתוכנית, כן.
בתוכנית, כן.
אז תראה...
נשתדם עכשיו לקרוא לזה תוכנית ולא אקסלרטור.
כן, אפשר. לא כל חברה שנמצאת בתוכנית מקבלת השקעה, סליחה, מקבלת השקעה מאינטל קפיטל. אינטל קפיטל בעצם לוקחת ומנתחת כל חברה בנפרד. על פי שיקולים אסטרטגיים. אנחנו כן, מה שנקרא, עובדים בצמוד לקרן השקעות, אבל זה שחברה התקבלה לתוכנית לאו דווקא אומר שהקרן הון סיכון של אינטל מתאים לה להשקיע. לא תמיד, דרך אגב, לא תמיד גם החברות הן בשלב שהן רוצות לגייס. זאת אומרת, הן יכולות להגיע לתוכנית כדי לעשות סקיילינג למרקט ריץ' שלהם, שזה אומר, הם רוצות לדוגמה להתפתח לכיוונים שאינטל מאוד חזקה בהם. הם רוצים להגיע לדוגמה לשוק האסיאתי. אז,
כן, זה כבר שיתוף פעולה אסטרטגי.
אז הרבה פעמים סטארט-אפים שמצטרפים לתוכנית, לאו דווקא מחפשים את ההשקעה. הם לפעמים מחפשים, הם מחפשים איזשהו מרקט ריץ', הם מחפשים איזשהו אלמנט טכנולוגי שחסר, לדוגמה, איזשהו יכולת שאנחנו נוסיף לתוך המעבד כדי שייתן לסטארט-אפ איזשהו פתרון לטובת בעיה שהוא מחפש. לדוגמה, להוסיף instruction sets לתוך המעבד. זה אומר, כשאנחנו לוקחים ורוצים בעצם, המעבד עצמו מקבל פקודות מכונה, פקודות אסמבלר, והפקודות האלו בעצם אומרות כמה יעיל התהליך שאתה מבצע, ואנחנו יכולים להוסיף פקודות ולשנות לשנות קומפוננט בתוך המערכת, ככה שתהליכים חישוביים מסוימים יעשו יותר יעילים מאשר תהליכים אחרים. כשאנחנו לוקחים ומסתכלים על כל התבנית הזאת, אז אם נחזור חזרה, אז זה חלק מהדברים שאנחנו מציעים. זאת אומרת, כשאנחנו עובדים על התוכנית, אז יש אחד, אנחנו עושים את האינטרדקשן או היכרות של החברות עם קרן ההשקעות של אינטל, שנקראת אינטל קפיטל, שזה אורי ארזי ויאיר שואם, שהם הפרטנרים שנמצאים בארץ, והם בעצם מובילים את הפעילות בארץ. שניהם רקע ארוך שנים בתחום הוונצ'ר קפיטל, וכשהם בעצם עושים את ה... כשאנחנו מכניסים את החברות תוך התוכנית, הם גם שותפים לתהליך ההחלטה, האם אנחנו מכניסים את החברה לתוכנית או לא. לא כהשקעה, אלא מה שנקרא...
התאמה.
כן, לתת לנו איזשהו רקע, גם רקע עסקי, שהם יודעים לתת בגלל הניסיון מאוד משמעותי שיש להם, וגם העבודה, זה אנשים שגם יושבים בבורדים של סטארט-אפים, וגם מכירים את התעשייה בצורה אינטימית, והם יכולים לתת המון, המון אינפוטים גם לצוות של התוכנית בתוך אינטל, לגבי מה כדאי לעשות עם הסטארט-אפ, איך לעבוד איתו, איזה נקודות חלשות יותר, במה כדאי להשקיע. זה בעצם כשאנחנו בונים את התוכנית, אנחנו לכל חברה, אנחנו בונים תוכנית שהיא מותאמת, זאת אומרת, יש לנו את התשתית הכללית, אבל אנחנו בונים תוכנית שהיא מותאמת אישית עבור כל חברה.
זאת אומרת שאם נרשמים, כמה למשל נרשמו במחזור האחרון?
240 חברות.
וואו, אם נרשמים 240 חברות, ובסופו של דבר אתם בוחרים כמה מתוך ה-240?
10.
10, אוקיי. אז עוד לפני שאותם 10 חברות נכנסות לתוכנית הזאת, אז אתם יודעים בעצם איזה רודמאפ יש לכם עם כל אחת מהחברות האלה?
אנחנו, התוכנית עובדת בצורה שאנחנו בעצם החלטנו שהחברה הזאת, הסיכויי התאמה שלה לאינטל הם הכי גבוהים. וברגע שהגענו למסקנה הזאת, לאו דווקא אנחנו יודעים בדיוק מה נעשה עם החברה, מה שאנחנו הגדרנו בתוכנית, לפעמים אנחנו יודעים בנקודת ההתחלה, אבל אנחנו הגדרנו בתוכנית שבחודשיים הראשונים, זה הזמן שמה שנקרא מותר למנטור שעובד יחד עם עובד בצורה אישית יחד עם החברה, לשנות או להחליט איך יראה השיתוף פעולה או מה יעשה. והסיבה שאנחנו הגבלנו את זה בחודשיים, כדי לתת איזשהו חלון זמן להגיע להחלטה מה רוצים לעשות. לפעמים אחרי החודשיים האלו, ההחלטה היא שאין מה לעשות, או שאנחנו החליטים שזה אין מספיק ערך לשתי החברות, ואנחנו נפרדים כידידים, ויכול להיות שאנחנו נחזור לעבוד ביחד בהמשך.
באמת, אז מתוך 10 האלה, יש פחות שמגיעות לקו הסיום.
כן, אנחנו היום עם, התחלנו, היום במחזור הראשון עם 6 חברות.
אוקיי, ומה, כמה זמן זה כל מחזור?
זה חודשיים של, חודשיים שבעצם אנחנו יכולים להגדיר ולשנות, ואז חצי שנה של עבודה מעשית. כשיש לנו החרגות, כי בגלל שאנחנו מתעסקים בתחום של חומרה, תהליכי ייצור הם לפעמים ארוכים, אז במקרים שאנחנו יודעים שנדרש פה תהליך שדורש חומרה, אנחנו מחריגים את זה ולפעמים מעריכים, או בעצם מעבירים את החברה למחזור.
זה מעניין גם, אז אותם סטארט-אפים שנמצאים בתוכנית הזאת, הם בדרך כלל חברות חומרה, או שהן יכולות להיות גם חברות תוכנה שכותבות עבור חומרה?
גם וגם, זה חברות שלפעמים גם כותבות רק תוכנה. מה שחשוב להבין, שבסופו של דבר, כשאתה קונה מחשב, אתה אמנם קונה את ה מערכת הפעלה, אבל בסופו של דבר אינטל מספקת ללקוח הסופי ערכה שלמה. זה אומר שאם זה לתת את, נקרא לזה, אפיוני משתמש מרכזיים עבור המחשב, לדוגמה אפליקציות שאנחנו ממליצים עליהן, או כל מיני פעילויות שאנחנו ממליצים עליהם, אז כשאנחנו לוקחים את כל המנעד הזה, יש שם הרבה מאוד תוכנה, אבל אין מה לעשות, עיקר הוואליו של אינטל זה בחול שאנחנו הופכים לסיליקון והופכים אותו למעבדים.
כן.
שזה בעצם עיקר הכוח, אבל אינטל יש לה גם את, יש את אינטל סקיורטי, שזה הרכישה של מקאפי, שזה בעצם תוכנה ב-100%, אין פה כמעט רכיבי חומרה. כל הנושא של ה-perceptual computing, שזה מצלמות עומק, תלת מימד, שאינטל מפתחת, יש המון המון תוכנה, המון אלגוריתמיקה שרצה ומפעילה את זה. SDK'ים, שבעצם הקיטים שהמפתחים משתמשים בהם כדי לעבוד אל מול החומרה, לפעמים צריך לפתוח דברים כאלה, לשנות אותם, אז הרבה פעמים חברות ניגשות ואומרות לנו, אוקיי, אנחנו צריכים שתפתחו לנו איזשהו יכולת אל מול החומרה, שתעשה א', ב', ג', ועם זה אנחנו נוכל לעשות הרבה יותר.
דרך אגב, דיברת על SDK.
כן.
איך אינטל ביחס לפיתוח אופן סורס? אני יכול להגיד לך מהמקום שאני בא, מחברת IBM, שהיא הייתה שותפה בלא מעט קהילות של אופן סורס, תורמת באמת בהמון קהילות כדי לקדם את הנושא הזה.
אינטל, אחד מהדברים המרכזיים, ואני חושב שאחד מהסיבות שהרומן שלי עם אינטל ממשיך כל כך הרבה זמן, זה בעצם הגישה של אינטל, נקרא לזה, לקהילה. אם אני אקח, אני אקח רגע, לא נושא של קוד, אלא אני אקח דברים שהם אפילו יותר חזקים מזה, משהו כמו ה-USB. ה-USB הומצא באינטל על ידי מישהו שנקרא אג'י באט, עבד, המציא את ה-USB.
כבוד גדול, כן, USB.
כן, יצא לי לדבר איתו הרבה מאוד.
החליף את הדיסקים.
כן, זה לא רק דיסקים. זה דרך אגב, הנושא של הפלאש USB זה דוב מורן. גאווה ישראלית, אבל הפרוטוקול עצמו, העובדה שאתה יכול לחבר את האכבר, בי להתקין דרייבר מיוחד עבור אינטרפייס חומרתי, ויש לך בעצם יכולת אינומרציה, נראה לי שאני צולק פה יותר מנהל פרטים, אבל כשבעצם אינטל לקחה ויצרה את ה-USB, היא פתחה אותו. היא לא אמרה, אנחנו היחידים שמשתמשים, המשתמשת ב-USB, היא הלכה ופתחה אותו. היא לא גובה license fees, היא בעצם נתנה לכולם להשתמש בו. ואני אתן גם דוגמאות מתחום התוכנה, OpenCV, OpenCL, הרבה מאוד מהספריות האלו בכלל התחילו בזה שאינטל עשתה contribution של כל הקוד שהיה לה לקהילת ה-open source. אינטל גם ניסתה לדחוף הרבה מאוד מערכות, עדיין עובדת על מערכות הפעלה שהן real time, שהן open source לגמרי, משתתפת בהמון קונסורסיומים. ואני חושב שזה אחד מהאלמנטים המשמעותיים, כשאני מסתכל ואני עובד עם חברה, אני עובד עם חברת סטארט-אפ, אני מאוד רגוע לגבי האינטרדקשן שלי להם בארגון, כי אני יודע בעצם שהאנשים בתוך אינטל, ה-DNA שלהם הוא לעשות שיירינג, לא, זאת אומרת, הם הרבה יותר...
זה חלק מהתרבות הארגונית שלי.
כן, אני חושב שאחד מהערכים המשמעותיים שאנחנו לומדים ומוכרים, גם כשאנחנו עובדים בחברות, זה הנושא של ההגנה על הקניין הרוחני של אחרים. אינטל כן. מאוד, מאוד מאוד מקפידה על הנושאים האלו. אם לדוגמה אנחנו עובדים עם סטארט-אפ שיש לו פעילות בתוך אינטל, אנחנו מאוד מקפידים על הנושא של... מידור ומה שנקרא לא להעביר את המידע שנעשה עם העבודה עם הסטארט-אפ לגופים אחרים באינטל.
הם יותר הוגנים מאשר כאלה שחותמים איתם על NDA. זה מה שאתה אומר.
כן, מן הסתם אנחנו חותמים על NDA, אבל בסופו של דבר מה שמעניין זה העניין התרבותי. זאת אומרת, הערכה שיש באינטל לקהילת הסטארט-אפים היא מאוד מאוד, מאוד גבוהה, ולכן גם המפתח שעבד על זה, וגם אם הוא מכיר את מי שעבד על הפרויקט, למרות שזה מאוד נדיר באינטל, בגלל שזו חברה כל כך גדולה, כמעט לא קורה שיש היכרות, רק בישראל עובדים למעלה מ-10,000 איש באינטל.
וואו. Wow.
כן, השאלה ששואלים אותי איפה אני עובד ואני אומר באינטל, אז שואלים אותי, אתה מכיר את
איזה אינטל קירת גת?
כן, דרך אגב אני עובד בפתח תקווה, אני עובד באינטל פתח תקווה, אז רוב האנשים מכירים את קירת גת, יש מפעל בקירת גת, ירושלים, יש מרכז פיתוח התחיל בחיפה, מרכז פיתוח בירושלים, ביקום, יש גם בתל אביב, יש המון המון,
הפעילות הולכת ומתרחבת כל הזמן.
כן,
אז אינטל בחרה בישראל עם המרכזי פיתוח לא רק בגלל ההטבות במס, ככה זה נראה כמו בקריית גת, אלא גם בגלל ההון האנושי שקיים כאן.
תראה, אני חושב שכל נושא הפיתוח של הכלכלה ומה שאינטל מביאה לישראל, יש לו חשיבות גם ברמת ההשפעה על האקוסיסטם וללמד תהליכים, ללמד על תהליכים סדורים, על עבודה עם מולטינשנל קורפורטס. אני חושב שזה דברים שהערך שלהם לכלכלה הוא לא רק בדולרים או כסף ממיסים, אלא בידע אמיתי שמגיע לארץ, אם זה עם כל הפעילויות שאינטל עושה בחינוך, עבודה עם מיעוטים ושילוב. יש אנשים, באמת, העבודה, אני חושב שעיקר הדברים שהפתיעו אותי זה כמה אינטל שמה דגש על עבודה עם הקהילה ועבודה ותמיכה בקהילה ואוכלוסיות חלשות, שזה דבר שהוא מאוד מאוד מפתיע כשאתה, יפה. ואתה מסתכל על חברה שאתה אומר, מה, אתם מסתכלים רק על הבוטם ליין ופתאום הם מאוד... מאוד פתוחים, נותנים לעובדים לעבוד, מה שנקרא, מנחים מנהלים לתת לעובדים לתת שעות התנדבות בשבוע.
כן, יפה. טוב, בוא נצא להפסקה של שיר, הפסקה קצרה של שיר ואז נחזור. אנחנו הולכים לשמוע עכשיו, דרך אגב, הבחירות של המוזיקה היום הם של חרוי. אנחנו הולכים לשמוע עכשיו את קפה שחור עם השיר, יהיה בסדר. רואי, בבקשה. תודה שחזרתם אלינו. אז רואי, נשארו לנו ככה עוד 2-3 דקות, ובשאלת סיום אני רוצה לשאול אותך, מכל הניסיון שלך, גם בתור יזם וגם בתור מישהו שהוא מנטור ועושה את כל הנושא של הסקרינינג לאותה תוכנית של אינטל, עם כל הניסיון שלך, בכמה מילים אתה יכול להגיד מה דעתך הופך יזם למצליח?
כן, אני חושב מה השיר ששמענו קודם, יהיה בסדר, אני חושב שזה אחד מהתכונות הכי חשובות ליזם. זאת אומרת,
אופטימיות.
אם תסתכל על כל היזמים, לא משנה, מה שנקרא, יחבטו בהם, ייפלו, ייצאו עכשיו מפגישה ויגידו להם שכל העסק שלהם, הם ייצאו, ישטפו פנים, יחזרו, יחייכו, והכל, יהיה באמת הכל בסדר. כשאתה יודע, העבודה של יזם זה בעצם, נקרא לזה כמו תבלינים. בסדר? ניקח את האופטימיות לדוגמה, אז זה כמו מלח. אם אתה שם יותר מדי בתבשיל, זה לא טעים, ואם אתה שם פחות מדי, זה לא טעים. זה אותו דבר במנעד התכונות של היזם. זאת אומרת, אז לפעמים שיש אנשים שהם אובר אופטימי, אתה רואה שהם בתוך הקהילה של המייסדים או הפאונדרים, אז אתה תראה שמישהו שהוא מאוד אופטימי, ותראה מישהו שהוא מאזן את זה. ואם אתה רואה שני אנשים שהם אקסטרה אופטימיים, ושניהם סופר...
אז הם חיים בתוך בועה.
אז כן, אז הם...
שתתפוצץ בסוף.
הם מזינים את הבועה של עצמם, אתה גם מכיר את זה מהניסיון שלך בעבודה עם יזמים. ובעצם הנקודה של האיזון הזה, גם לצאת ולהבין שיהיה בסדר. בסופו של דבר צריך לזכור, שנכון שזה מקום עבודה וסטארט-אפ ומישהו שיוזם, זה המקום עבודה שלו, אבל בסופו של דבר, האנשים שהולכים ומקימים סטארט-אפ ועובדים, זה אנשים מוכשרים. זה לא שהם עכשיו, אחרי שמישהו היה מנכ"ל של סטארט-אפ והוא נכשל, הוא הולך והוא גר ברחוב כי אין לו כסף. זה אנשים שיצליחו להסתדר ולמצוא עבודה ולהתברג חזרה לתעשייה. ולכן צריך לזכור, גם כשהדברים לא נכשלים, אז נכון, זה עצוב, זה קשה, אבל צריך לקחת את זה גם בפרופורציה מתאימה, ולראות שהיזמים שבאמת הצליחו בגדול, נכשלו יותר מפעם אחת בדרך, יכול להיות לפעמים בקטנה או בדברים מינוריים, אבל הם נכשלו בדרך, והם בסוף הגיעו למקום שהם רצו.
יפה, יפה, טוב. אז אנחנו מסיימים כאן. תכף אנחנו עוברים לפינה שלנו, אז לפני שנעבור לפינה, אני רוצה להיפרד ממך ולהגיד לך המון תודה שככה הגעת אלינו ושיתפת אותנו באינסייט שלך, בניסיון שלך, בתובנות שלך מעולם היזמות. אני בטוח שלמאזינים שלנו היה מעניין, לי היה מאוד מעניין, אני מקווה שנהנית כאן.